ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרק רבי, מתחילים פרק רבי? כן. מצבו של האדם בעולם הזה ודרכים שלפניו בדרך פרט. שימו לב, אנחנו עד עכשיו למדנו, אפשר להגיד, את כל התוכנית של העולם. עכשיו הוא בא לדבר איתנו יותר על היישום המעשי שלה. איפה, איך הדברים מתיישמים בתורה, במצוות, במפגש מול החומר, איך למעשה אנחנו מיישמים את המגמה הגדולה הזאת. עד עכשיו דיברנו ברעיונות שנשמעים רעיונות פילוסופיים, עכשיו אנחנו רואים איך שצריכים ללמוד איך הרעיון הזה פשוט מתיישב וחל בעולם. אז הוא, לפני שהוא בא לפתרון החידה, להבין את זה, קודם כל הוא מעמיד לנו את הדילמה, מעמיד את הבעייתיות. אולי אם הייתי שואל אתכם, אתם הייתם מבינים את הניגוד הגדול שקיים? למדנו על דברים כל כך, על שלמות אלוקית מוחלטת שתחול בסוף על בני אדם, בשר ודם. אנחנו מבינים את גודל הניגוד שקיים בעולם? העולם שלנו, מישהו רואה אותו בכלל מתקרב לרעיון כזה? העולם נראה לגמרי לגמרי הפוך לעניין הזה. נראה עולם שהוא שקוע בחומר, ואין לו, אין כאן שום מקום של נקודת חיבור. איפה הדברים מתחברים? זו שאלה שהיא בעצם נראה שהיא אמורה להטריד אותנו, ואם מי שלא מודע לשאלה הזאת, אז הוא מתעלם ממשהו שוודאי מנקר בו. כל אחד מאיתנו כל הזמן חי בפיצול. הוא אומר, אני חי עם אידיאלים גדולים, ובמציאות אני חש שהם לא מתחברים לי במציאות שלי. אתם מבינים את מה שאני רוצה פה להעמיד? הרמח"ל רוצה להעמיד לנו את השאלה הזאת במלוא התוקף שלה. נחיה בדמיון אם אנחנו נדבר על אידיאלים גבוהים ובלי להתמודד איך הם מתחברים לחיי היומיום שלנו. בחיי היומיום שלנו אנחנו חיים את החומר, את המציאות, את הצרכים, אכילה, שתייה, שינה, כל, ואתם, מי שעוד לא נכנס לחיים עצמם, הוא עדיין באופן חלקי, אבל כמה שנכנסים לחיים עצמם מבינים כמה החיים לופתים אותנו מבוקר ועד לילה, יומם ולילה, ואדם אומר, העולם הזה בכלל, לא רק שהוא לא הולך לשם, מצד תפיסת השקר של העולם, אפילו מצד תפיסת אנשי האמת, הוא לא יכול להגיע לשם, כי הוא נמצא לגמרי בכיוון הפוך. כל היום העולם הולך רק באופן מוכרח אל המציאות החומרית. אם היו מציעים לנו, תתארו לכם, היו מציעים לנו בחירה חופשית, צדיק יבחר בחיי רוח, ומי שלא צדיק יבחר בחיי גשם. טוב, היה לנו אפשרות, הייתי יכול להבין את ההיגיון שעומד מאחורי העולם. הרוצה יבחר בזה, הרוצה יבחר בזה. מישהו קיבל כזו אפשרות של בחירה? אין דבר כזה בעולם. משה היה חריג, בן עזאי חריג. אין בעולם שום סדר בעולם שאדם יכול לצאת ממאסר החומר. כולנו קפואים ומוכרחים להיות שקועים עד הצוואר, ולפעמים עוד יותר מהצוואר, מהבוקר עד הלילה בחומר האנושי. בואו נעשה חשבון. שליש מהחיים אנחנו מאבדים על שינה, שליש מהחיים על פרנסה, עוד חצי מהשליש הנותר על שאר צורכי אכילה, שתייה ושאר צורכי המציאות. אני חושב שמה שישאר אולי מהשליש האחרון לאדם נורמטיבי, נשאר חלק מאוד קטן שהוא בסוף מגיע לעסוק במצוות קביעת עיתים לתורה, ומסתבר כשהוא מגיע לשם הוא כבר נרדם על הספר. אומרת הברייתא במסכת ברכות, אדם בא מן השדה בערב, אם יודע לקרות קורא, אם יודע לשנות שונה, קורא קריאת שמע ומתפלל. תגידו לי, בשביל זה העולם נוצר, תגידו לי, זה יפה. מה רע בזה? תשמע מה שאתה אמרת עכשיו, תשמע, תדבר על יהודי שעמד לפני הר סיני ושמע כל אלוקים, והוא יכול להגיע לנבואה, והוא יושב ועובד כפלח ערבי בשדה רוב החיים שלו, ומה שנשאר לו זה קצת לקרוא כמה פסוקים במקרא ולשנות כמה משניות ולהירדם על הספר וללכת לישון עד מחר. יש חילול השם יותר גדול מזה, ואתה אומר מראה בזה?
סליחה, רצון השם היה שנוכל משתה לפרנס, וגם...
אתה אומר, אתה רוצה להגיד לי, קבל את הדין באהבה, קיבלתי. מה, אני יכול להתנגד, זה יעזור לי?
מה רצון השם? רצון השם שנלמד כל היום,
אבל לא נכון. אני רוצה לפענח את הסוד שעומד פה מאחורי הסיפור, לא באתי להתקומם ולהגיד שיש לי אופציה אחרת. אבל צריכים קודם כל להכיר את הטרגדיה, במרכאות, היא לא יכולה טרגדיה כי זה חלק ממהלך אלוקי, אבל... אם זה לא יטריד אותנו, לא נגיע, אנחנו נחיה באמת מפוצלים. אדם כל הזמן, אדם חייב להתיישב את ליבו, מה זה עשה אלוקים לנו? מה הולך פה? לא מטריד אתכם?
יש לו בתו שם גם בשרה,
לא רק בשישית של... אתה אומר מילים מאוד יפות, לא מי יושב לי את הלב. מה, אתה צריך ליישב אותי. אתה אומר לי זה עבודת השם, מה עבודת השם?
בגלל חטא אדם הראשון.
יפה מאוד, תשובה יפה. אז נאמרת פה תשובה בגלל חטא אדם הראשון. תשמעו את האבסור. לפני החטא היו נותנים לי להיות כרשבי וחבריו שתורתם אומנותם. אחרי שחטאתי אומרים לי לך לשדה. תגידו לי מה ההיגיון? למי שיותר תקווה להציל את העולם מהחטא? לרשבי וחבריו או לי שאני עובד מהבוקר עד הלילה מנקש עצבים? למי יש יותר תקווה לתקן את העולם? אדם ששקוע כל היום, מסכן, פעם, היום זה, היום, היום אומרים 8 שעות, נגיד, בקהיל, הוא לא משנה שמגרדים אחר כך שעות נוספות. אבל, ועל פי החוק 8 שעות. ובזמן שעבדו בחקלאות, זה היה יותר, יכול לפחות חצי יום, יכול לפחות 12 שעות עבדו בשדה. אז, איך אדם יכול להתקדם רוחנית ככה? איך הוא יתקן את חטא אדם הראשון? מה הולך פה? זה הפוך על הפוך. אומרים לו, בזה את הפרח תאכל לחם. וככה העולם יתוקן? תגידו לי, זה הגיוני? עכשיו, בטח אין סיכוי.
אני
טוב
שאתה וסתם, הם היו אנשים מדהימים.
אני...
הם היו אנשים מדהימים.
הם היו אנשים מדהימים.
הם עדיין מדהימים.
נכון. נכון. ועדיין אני מאמין שיש אנשים מדהימים גם עכשיו, כשהם עובדים... וקובעים איתים לתורה ועושים את מה שהקדוש ברוך הוא ביקש מהם. אבל אנחנו רוצים לפענח פה את הסוד. סוף כל סוף זה מתסכל. העולם לא נראה מתקרב ליעד שלו, הוא נראה מתרחק. עצם זה, זאת אומרת, אני לא מדבר על הלב של היהודי.
עכשיו
מה אתה מתכוון?
בתקופה הזאת אולי בא
רגע, יש, אני לא חולק עליך שבגדול אנחנו רואים תהליכים אלוקיים. אני מדבר עכשיו מתמקד במשהו נורא נורא מסוים. לא מדבר עכשיו על המבט הכללי של קיבוץ גלויות, של דברים גדולים שעברנו. אני מדבר עכשיו, בוא נדבר על פרופורציה בין חומר, בין גוף לנשמה. מי שמסתכל על הסוגיה הזאת אומר, העולם תקוע, ואני לא רואה מאיפה הוא יוכל לצאת משם. כי אנחנו כאילו מוכרחים, חנוקים, אם נרצה או לא נרצה, לבזבז במרכאות את רוב החיים שלנו, על דבר שהלוואי ולא היה.
בכל זאת, אנחנו לא אומר שהיא תקן פה, אומר שכל העבודה של הנשמה על הגוף היא בכוח. אז כאילו, לא היינו אמורים לראות את זה גם.
אתה צודק. לא ביקשתי לראות עכשיו את העולם הבא. אבל ביקשתי, תן לי אופציה, כל בר דעת מבין שחיי הרוח של עם ישראל, בזמן ששלמה המלך היה, אז היה, המצב היה יותר מתוקן, שעמדו זרים וראו צונכם, כמו שרבי שמעון בר יוחאי, עומד ומסתכל על העולם ואומר, מה הולך פה? אנשים חורשים, אנשים זורים, אולי יכול להבין. את זה ערבים שיעשו. יהודי חורש וזורע, הוא שורף אותו. אתה לא מבין מה זה יהודי. והוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא, חזור למערתך. אתה לא מתאים למציאות שלי. אבל יש פה תסכול עמוק שצריכים לטפל בו. אתה לא יכול להתעלם מהתסכול הזה. אחרי שנטפל בו, אנחנו נכיל אותו. אבל זה לא חוכמה לבוא ולהגיד מנטרות, להגיד רצון השם, רצון השם אולי, אז מה, אז אין ביני לבין ישמעאלי כלום. הוא נושא אישה ומוליד ילדים, אני, הוא בונה בית, אני בונה בית, הוא חורש בשדה, אני חורש בשדה. מה בסוף יבדיל ביני לבין הישמעאלי? שאני, ברוך השם, קורא קריאת שמע פעמיים ביום, מתפלל, הוא לא מתפלל, הוא לא קריא קריאת שמע, אמונה שלו שווה כקליפת השום, הוא לא שייך לשום דבר, וברוך השם, אני מניח תפילין, ואני מקיים כמה מצוות בודדות. שימו לב, רוב החיים אני בעצם חי חיים זהים לישמעאלי, במרכאות, אני אומר את זה כמובן אחרי כל ההסתייגויות שאנחנו רק עושים את זה לכאורה, ובסוף המבדיל שלנו הוא מבדל. מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? ודווקא בגלל שחטאתי הייתי צריך לעבוד את השם בהרבה נפח יותר גדול. מה כאן קרה שפתאום שלחו אותי לשדה? זו שאלה שחייבים להתמודד איתה בעומק גדול. אחרת אנחנו בורחים משאלת החיים שלנו. הרי מה קורה לכל מי שלא מטפל בשאלה הזאת? מה קורה לו? אני אגיד לכם מה קורה לאנשים שמתעלמים מהבעייתיות הזאת. אני אגיד לכם מה קורה להם. שלוש אופציות יכולות לקרוא להם. אופציה ראשונה, אדם אומר, תשמע, עזוב, אני יותר מדי קרוע, התייאשתי. אני שייך לצד החומרי וזהו. עזוב. אני מוכן להיות איש דתי, מוכן לסגור את החנות בשבת, אני מוכן לומר כמה סמלים וזכן הלאה, אבל בסך הכל אני מזוהה לגמרי עם החומר. אני איש העולם הזה. בסדר. מכירים את החבר'ה האלה. כלומר, אנחנו לגמרי לגמרי שם. מה שאני, זה בעצם מס, אני משלם מיסים. אני משלם מיסים, אני איש דתי, עדיין יש לי כיפה על הראש, מס חברתי, יותר נוח לי, אבל בסך הכל אני מזוהה עם החומר. למה? שאלו אותו למה? אתם יודעים בעומק הלב למה? כי זה העולם. תפסיק, תהיה ריאליסט. העולם הזה זה עולם של כלכלה, זה עולם של כסף, זה עולם של הצלחות, זה עולם של חומר, זה עולם של צבא, זה עולם, בסוף שם אדם נמצא, שם ליבו נמצא, ומהותו נמצאת. זה אופציה אחת שלצרינו הרב כובשת יותר ויותר אנשים. האופציה השנייה לא פחות גרועה מהראשונה, שאדם בא ואומר, אין לי כוח למאבק הזה, תשמע, אני נזיר בודהיסטי, עייפתי, זה לא בשבילי כל הפיצול אישיות הזה, כל ההפרעה הזו קוטבית הזאת, אני לא חולה מניה דיפרסיה, אני ברוח. לא מכיר את הגשם, לא זה שמתברך שמועד וכל היום נשק את השמיים, לא מכיר את העולם הזה לגמרי, לא שייך. איפה? מה שאין לו ברירה, אז הוא מצמצם את זה, שוחט את זה למינימום, 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 חי ככה על זה, ואומר, אני עשיתי את מה שאני יכול לעשות. אם הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתי, הייתי אומר לו להכין בטריה שלא צריך לאכול, לא צריך לשתות ולא זה, הוא לא התייעץ איתי. אז מה אני אעשה? אז אני אלך פה לבית התמחוי של חב"ד, אני אוכל שם משהו בצהריים, ואני... זהו.
למה שלא יהיה טוב?
מה?
למה שלא
יהיה טוב? תבדוק, עוד מעט נבדוק. למה זה לא יהיה טוב? כי המציאות מוכיחה שהוא לא הוגן עם עצמו. הוא כתב כתובה לאשתו, הוא חייב לכבד ולפרנס אותה בכבוד, אז את מי הוא משקר, את מי הוא גוזל?
אבל הוא ביחד ככה לחיות.
אין בעיה. והילדים שלהם גם בחרו בזה? שאלו אותם, מחויבים לפרנס אותם בכבוד, מה זה? מה יהיה משהו, טיפול שיניים לילד, מה יהיה?
לא
יהיה.
לבית חב"ד.
נו. רבותיי, התורה לא מובילה למקום הזה. אז זה לא... זה פשוט לא ללמוד את הסוגיה, כן?
הם
גדולי ישראל עוד פעם. אני לא יודע מה, אני לא אוהב לדבר באופן כללי. אם היית מביא לנו דוגמאות קונקרטיות, היית מקבל את כל התמונה כולה, לא היית ניזון משמועות באלמה, היית מכיר את הבני אדם, היית מכיר שהם חיו חיים סופר נורמטיביים. רגע, משביל זו סוגיה עמוקה. חז"ל, אין לנו בעיה. מה שחז"ל שמו על השולחן, אנחנו יכולים לדבר. לדבר איתך על דמות, תביא לי איזה שם אפילו גדול כמו החפץ חיים, אני צריך להכיר אותו מקרוב, ואני בטוח שאם היית מכיר אותו מקרוב, היית רואה שלא היה חסר לאנשי ביתו מאומה.
נכון, אני לא אומר שהוא כמו אבל אתה מה זה שאומר, הוא מפרנס את אשתו, את ילדיו, אבל הוא...
אז עוד פעם, יש סוגיה בתורה שנקראת פרישות, היא סוגיה עמוקה, שהמסילת ישרים דן אותה באופן מעמיק בפרק י' ג' ומגדיר לנו הגדרות מדויקות. זה לא סתם הפקרות של אדם שפורש מהעולם הזה, דברים מאוד מדויקים ומאוד מאוזנים. אז יש כזו סוגיה, והסוגיה הזאת היא אישית, היא לא, אין דבר כזה, הבית שלנו פרוש, מי שיגיד כבר כזה, החברה שלי פרושה, אין דבר כזה, זה אסון, זה אינדיבידואלי לגמרי, אישי לחלוטין. אדם שבא ובוחר בשביל הזולת שלו פרישות, הוא פשוט גורם אסון. אין דבר, אין כזה סדר בעולם. זה מה שחתם סופר כותב בתשובה לבעל הישמח משה. הוא כותב לו, בעל הישמח משה כותב לו, זה היה בתקופת החסידות הראשונה, אז הוא כותב לו, במכתב, שכותב לחתם סופר, אני מרגיש מבין השורות שאתה יש לך ביקורת נגדי. אז אומר, אני אגלה לך את האמת שכן. למה? מה הביקורת? הוא אומר, אין כזה מושג, הוא אומר לו, חסידות ציבורית, קולקטיבית. אין דבר כזה, הוא אומר. חסידות היא כולה אישית, היא לא יכולה להיות קולקטיבית. זה איפה האדם נתן את ליבו לקדוש ברוך הוא, התקדם ברגע שהיא הופכת להיות חברתית, אז היא כבר לא חסידות. כי אני עושה את זה מסיבה של קונצנזוס, אז כבר לא התחסדתי. אז מי אתה עושה טובה לקדוש ברוך הוא? הוא כתב תרייג, אתה מוסיף לו עוד תרייג. כל החסידות זה המקום שאדם מרחיב מליבו לעשות תחת רוח ליוצרו. אבל אם כבר אני עושה את זה בציבור שלנו מחמירים, בציבור שלנו עושים, אז זה כבר הפך להיות נורמה ציבורית, זה כבר לא חסיד חסדות.
זה לא רע.
זה רע. זה רע. זה רע. כי אם הילד שלך מתחסד בגלל הנהגה ציבורית, אז אתה מוסיף וגורע, אתה הורס. דרכי הדרכי נועם, מי רשע ליצור מערכת חברתית מתחסדת. הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה טוב לעם ישראל.
אבל יש משניות, במקום שנהגו למכור במעגל סלם.
זה לא קשור, זה סייג ציבורי, זה סייג חברתי במקום ששקלו. אין גוזרים גזרה לציבור אלא שרוב הציבור יכול לעמוד בה, ומתוך שיקולי דעת של בתי דינים שהבינו שהדבר הזה גודר את הציבור בדבר מפורסם שעלול להביא לידי חן. אבל לא התחסדות של כל מי לדי חסידות חס ושלום. אצלנו נוהגים לעשות חסידות כזאת חס ושלום. אתה רוצה את עולם פרטי שלך. זה ממש חסיד שוטה חס ושלום. זה עושה חורבנות. למה תחסוך מבני ביתך את הטובה? אתה רוצה אישית? תעשה את זה בצינה אישית שלך. אפילו אשתך לא צריכה לדעת מזה. זה עולם אישי שלך.
זה מה שקראתי על תורת המוסר, רבי ישראל מסלנש. הוא אומר, לגבי עצמו אדם צריך לנהוג בפרישות, אבל לגבי אחרים... כאילו אם הוא רוצה פרישות לגבי עצמו, אבל לגבי אחרים הוא כאילו צריך למלות להם את כל מה שהם צריכים.
להיות נורמלי.
כן.
גם כלפיו זה נורמלי, כי לפי הפרישות של המסילת ישרים זה אדם כל כך מאוזן וכל כך ממוקד במטרה שלו, שגם הוא סופר נורמלי, אלא הוא סופר נורמלי בכללים שהוא יכול להציב לעצמו. אבל הוא אדם שהסביבה תראה אותו, ייראה אדם הכי הכי מתוקן. ואפילו לא ירגישו בו. זה נקרא יהדות מאוזנת, אמיתית, תורנית. אבל ברגע שהיא הופכת להיות מסגרתית, זה יכול להיות אסון.
מה שהם ישראל אמרו, כולם נעשה ונשמע, שהם מבארים שם שזה היה מתוך אהבה, כאילו,
זה חייך. כשיש גילוי שכינה, אז אתה יכול לשקול את זה בדרכים שלנו. כשיש גילוי שכינה וכולם נמשכים אחריה, זה לא כללים רגילים. אז איך הגענו לכל זה? אנחנו חוזרים לשאלה, אז אמרנו שלוש אפשרויות. אפשרות אחת קיצונית, ליפול בחומר, אפשרות שנייה זה להימשך אחרי כביכול, אחרי הרוח נטו, והאפשרות השלישית, שהיא לא גרועה פחות משתי הראשונות, זה להישאר סכיזופרני. להיות אדם קרוע, שאני בבית המדרש, אני מלאך השם צבקות, אני הולך לחדר האוכל, אני נמצא במערכת אחרת. אני לא יודע מה שיש לי, הקדוש ברוך הוא שם אותי, אני היצור היחיד שמורכב, ואני מבין שאני צריך להתנהל בשני הפכים קוטביים. פעם לפה, פעם לשם, וכל פעם אני שם את עצמי בסרט אחר. זה נקרא, מה שנקרא, הדחקה והתעלמות. אני ממדר את עצמי, עכשיו אני פה, אני פה, עכשיו אני שם, אני שם, ואני לא רואה שום נקודת חיבור בשני הקצוות. אני יצור מורכב. פעם פה, פעם פה, אני גם לא רואה ניגוד. כל אחד צריך לקבל. סיפרת לכם את הסיפור, שיהודי אחד הייתי פעם, מביא זצל בבית חולים, אז ישב, חיכינו במחוץ לחדר טיפולים, אז ישב יהודי אחד ככה מזרחי, מסורתי, אז הוא אומר לי, אתה חושב שאני לא דתי? גם אני דתי. אבל מה, אני דתי מסוג אחר ממך. ספר לך סיפור, הוא אומר לי, דוד שלי היה בית כנסת, והוא היה שם גבאי וכל... אחרי צהריים היה הולך לכדורגל ושבת, אמרו לו, משה, בבוקר אתה בית כנסת עכשיו? זאת אומרת, חצי לאללה, חצי לאבדאללה. אפשר לתת לו את הכל. צריך להשאיר חצי שבת בשבילי גם כן. חטאתי לו חצי, לא מספיק, לא יפה. גם עבד השם צריך לחיות, לא רק אללה צריך לקבל את שלו. מבינים את התפיסה, התפיסה ההמונית. עושים טובה לקדוש ברוך הוא, באים, חולקים לו משהו, נותנים לו, אבל שייתן לנו לחיות, שישאיר לנו משהו. אז זה... מה באמת פתרון אחידה? זה נקרא השלמות. שלמות זה משורש שלום. האם אדם מסוגל להכיל שכל חלקיו יהיו מזוהים עם מערכת מאחדת מתאמת? זה הסוד הגדול של ה... מה? שבת היא... איפה שאתם רואים את סוד הקדושה, איפה שיש המילה קודש, שם זו הסוגיה. מקדש, עיר הקודש, ארץ הקודש, שבת קודש, איפה שאתם רואים את המושג קודש, תמיד זה ביחס לחיבור הזה בין שמיים וארץ, בין גוף לנשמה, באופן אמיתי, תחילת קודשים, כל המקום שיש את היכולת שלנו לקחת את העולם ולהפוך אותו באמת, באמת כיסא לעניין האלוקי. עכשיו זה לא יישאר במנטרה, אנחנו יכולים לגמור את הכל ולהגיד קידוש החומר, אבל צריכים באמת ליישב את הרעיון על הלב.
זה כן שבת, לא הבנתי.
צודק.
דוגמה
יפה מאוד, שאכילת כל אחד ישאל, שבת זה מייצגת, שבת מייצגת את העולם הבא. היינו צריכים לשבת בתענית בשבת. ומה זה המצווה הגדולה ביותר לענג את השבת? יש פה סוד גדול שדווקא האכילה היא זו שהיא אכילת קודשים. בבית המקדש, מה עושים כהנים עובדי השם? יושבים ואוכלים קילוגרמים של בשר. אבי יוחנן בן ארבעי היה אוכל כמה 300, שכחתי, 300 גרבי יין, והייתה יוצאת בת קול ואומרת, פיתחו שערים ויבוא יוחנן בן ארבעי ויוכל מקודשי שמיים. אתם מבינים מה זה? כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, שאכילה היא אכילת מזבח וגורמת כפרה. לשם אנחנו צריכים לשאוף. קודם כל, להבין את הרעיון העמוק, ואחר כך כמובן שלא נוכל לחיות במס שפתיים ולהגיד אני שם, כי כדי להגיע לשם צריכים לעבור כמה וכמה תהליכים, אבל מאוד חשוב, אני חושב, הדבר ראשון, להבין את התפיסה. כי אין אמון לקדוש ברוך הוא רק מי שמבין ברעיון לכל הפחות את העולם שלו. מי שחושד את הקדוש ברוך הוא, שהעולם שהוא יצר מלא בעיות בלתי פתורות, זה חוסר אמון בסיסי במערכת.
אולי החץ.
מה?
אולי החץ.
גם אחרי החץ.
גם
אחרי החץ הוא הולך כל הזמן אל התיקון. לא יכול להיות שאחרי החץ הפך להיות 50% מהעולם הפך להיות לא רלוונטי. כל הזמן הדברים הם תחת שליטת התיקון. אז זו סוגיה, אני חושב, מאוד מאוד חשובה, ותראו כמה העולם התחבט בה. תראו מה שקרה להודים, מה שקרה לנוצרים. תפסו אחד אחד. האמריקאים תפסו צד אחר, היסבניקים, כל אחד תופס צד כאן בעולם, העולם מתעתע, זו אותה שאלה פילוסופית של טוב ורע, זה גם חומר ורוח, הכל, העולם כל הזמן קרוע בין שני קצוות. ואנחנו העם היחיד שמדבר שכל קדושים תהיו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, והעם שנשאר תמיד הכי הכי מחובר אל המציאות, בלתי יכולת אפילו לרגע להיפרד. לא אפשרו לנו, לא נתנו לנו. נס הקדוש ברוך הוא לא אפשר לנו. אם היה מאפשר לנו, מזמן כבר היינו נופלים בכל הטעויות האלה. הוא לא אפשר לנו, לא נתן לנו. לוקחים בחור מסכן, יושב ישיבת הכותל, בחור, יושב ועמל בתורה, מעין העולם הבא, מתנין ירחי קדם, חוזר למאימו, יושב ולומד בתורה, שלוש סעודות ביום, בניין יפה יפה, הכל בסדר. אומרים לו בחור צ'יקבוי, נבוא, אני חושב שתעשה פה חיים, אתה חושב באתה? מגיע על גיל 20, זהו, צא לדרך, חיים על צברו ויעסוק בתורה. מה קרה? תנו לי ללמוד תורה, מה רוצים? מצוות עשה, אתה חייב לשאת אישה וילדים, מה קרה? מה הולך? רוצים שאני אלמד? לא רוצים שאני אלמד. בלבלים אותי. יש פה בלבול גדול שחייבים לטפל בשאלה. עושים לו עוד כזו שמחה גדולה, רוקדים איתו. מסכן, תצטערו איתו. מה?
ילך לעבוד.
כן. מתחיל לסחוב שני דליים בצד ימין, צד שמאל, ככה מדדל להביא פרנסה הביתה. מה זה? יעקב ישב כמו מלך, פתאום אומרים לו, עושים לו עוד ריקודים, כנראה לפייס אותו, כנראה אומרים, צוחק, חס ושלום. יש פה סוד גדול, מה זה שמחת חתן וכלה, כל העולם הוא סוד, חבר'ה, תבינו. מי שרוצה להבין את העולם הזה באופן אנושי, הוא טועה מראש. אף אחד לא יכול לפתור כזו חידה באופן פשטני, רבותיי. אין תקווה. עולם שהתורה שלנו היא תוכנית אלוקית פנימית עמוקה מאוד. עוד מעט תראו, הרמח"ל אומר, ואם טעם, אומר, הוא מעומק העניין, גם במסילת ישרים וגם בדרך השם, המקום כמעט היחיד שמשתמש המילה עומק, זה על הסוגיה הזו. ואם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. זה הקטע השלישי בפרק א', שם הוא מדבר על סוד הקדושה. ופה אצלנו פרק שלנו הוא אומר, ואולי מעומק הצעת חוכמתו היה, ככה הוא בא לפתור את החידה הזו. זו הסוגיה הכי הכי עמוקה. אז בואו נקרא קודם כל עד עוד סוף ג' זה בעצם העמדת הבעייתיות, ואחר כך בעוד ד' הוא פותר לנו את החידה. במצבו של האדם בעולם הזה יבחנו שני עניינים. תכונת עצמו של האדם בחלקיו הרכבתם, והמקום אשר הוא מושם בו בכל מה שמתלווה לו. בבחינת האדם עצמו, הנה כבר זכרנו איך הוא מורכב שניתחו בו שני הפכים, ואינו הנשמה והגוף. ואולם הנה אנחנו רואים בעינינו שהחומריות ראשוני בו, ותולדותיו חזקות בו מאוד, הוא מתאר את מציאות האדם. רואים שכמובן שזה אחרי החטא, הילד נולד במצב קטנות בלי דעת, והחומריות מקדימה בו לפני בכלל הדעת שהוא מקבל. וממילא החומר מוליד תולדות חזקות בו מאוד, כל מיני הרגלים ומשיכה לחומר, כי הנה מיד אחר לידתו כמעט כולו חומרי, ואין השכל פועל בו אלא מעט. אולי תעזרו לפתור את החידה, אני נורא נורא מתקשה פה בדברי רמח"ל. רמח"ל אומר שהילד אחרי הלידה אין השכל פועל בו אלא מעט. אני נורא נורא תמה מה זה המעט שהוא מתכווה. אולי מישהו יפענח
לי. נסתנקט אולי?
נסתנקט גם לחתול.
לא, כש... אני מבין את זה, אמר לנו אחד, לא זוכר מי בעצבת, אמר לנו שהמצב המנת מסכל שיש לי תינוק כזה בן יומו יותר טובה משל אפיל של כלב. אמר לנו זה מדעי
מתבטא. מנת מסכל זה כמו שתגיד לי שלטוק יש מנת מסכל יותר מציפור דרור. זה לא מנת מסכל, זה לא שכל. דיברנו כבר ששכל זה רק דעת, זה רק איזושהי מקום של יכולת לראות זהירות, אחריות, משהו אמיתי של תכלית האדם. סתם אינטליגנציה, שהרבה חיות שלהם אינטליגנציה ביום לידתם. אז מה זה אומר לך? זה לא נקרא שכל.
אולי זה אפשר ללמוד.
מה?
אולי זה אפשר ללמוד.
שהוא יכול לרכוש, כבר ביום לידתו לרכוש כל מיני דברים.
כן, זה מהזמן הזה עד שנתיים, שיש לו את היכולת ללמוד הכי הרבה.
אולי זה הכי... זה
החיות
וההשכלה שאמרנו, זה
החיות. החיות, אבל יש חלק שני השכלה. אנחנו מדברים פה לכאורה על ההשכלה.
זה ביטוי של הנשמה
והחיות. זה לא מעט, זה הרבה, כאילו, ביחס לזה זה הרבה. כי אין הבדל בין חיות של ילד אחד לחיות של אדם בן 80.
נכון, אבל ההשכלה זה הבדל הגדול.
מה זה יכולת לקבל הערה אלוקית, נגיד פרי תפילה בגיל 80, אז הוא כבר מקבל איזה אור. יכול לקלוט משהו, יכול לקלוט
פה. זאת אומרת, זה שאבא יכול להכיל בו ברית השם, זה גם איזושהי, הוא כלי לחיבור עם העניין האלוקי.
אבל אמרנו שברית דחותם
זה... נכון.
אבל זה
בין
רק בגיל 8, ימין.
טוב. זה בכל אופן כבר משהו, איזשהו מהלך. אבל יכול להיות שהתשובה שלך היא גם טובה. מה שאתה רבי מאיר אומר, זה יותר מעניין מה שמכילים בו אחרים, שהוא כלי קיבול. אבל יש פה משמע שאפילו השכל חל בו, טוב, זה יכול להיות, עצם זה שיש בו חלות, נכון, זה גם תשובה יפה. אבל אולי הוא מתחיל להכיר את הסביבה, הוא מתחיל ליצור קשר עם הסביבה. הרי יצירת קשר שלנו עם הסביבה זה לא דבר, זה לא כמו יצירת קשר כמו של כמו של גורי חתולים. גורי חתולים זה אינסטינקט גמור שהוא לא מתפתח לשום מקום. איך שהם גדלים הם מאבדים קשר בשלב מסוים, והאימא לא מכירה את הילד שלה. זה הכל אינסטינקטים נורא מוגבלים רק לצורך הקיום והלאה. והילד מתחיל ליצור קשר, אהבת בן אל אביו, אימא לבן. יש פה מערכת אמיתית שאמורה להתפתח לדברים אמיתיים. אז כל ההתפתחות הזאת, זה שהוא יכול ליצור קשר, יכול לחייך, להכיר מישהו שקרוב אליו, הפוטנציאל זה גם כן שייך אל ההערה השכלית. כי התכונה האנושית הזאת היא לא תכונה אינסטינקטיבית בלבד. כי אם היא הייתה אינסטינקטיבית, היא הייתה כשאר בעלי החיים. כל תכונה אנושית היא כלי אמיתי שאמור ליצור מערכת המשך בריאה ונכונה.
שהם יחסים
בחיות. מה?
יש גם יחסים.
כן, אבל נורא נורא ממוקדת, אינסטינקטיבית לחלוטין. אין מערכת יחסים בין החיות.
יש לך,
מי
שיש לו כלב.
מה זה?
מי שיש לו כלב.
עוד פעם, זה בין בן אדם לחיה. אז יש פה איזה רוח, לא רוצה להגיד אם טמאה או טהורה, שהקדוש ברוך הוא הטביע שיש בעלי חיים שאפשר ליצור עם הנפש שלהם קשר נפשי. זו באמת עובדה. האם זה טוב או לא טוב? נעיין בסוגיה הזאת. אבל זה דבר עובדתי, שיש כזה דבר בכלבים. רואים הרי אצל המלך דריווש שהיה לו קל ביתה. ודיינו, יש קשר עתיק אצל הגויים, קשר נפשי עם כלבים. זה קשר נפשי. מה זה?
שעם ישראל יצא ממצרים, אז
שם זה, אז לאיזה כלב אתה מתכוון? שם זה הייתה שהכלבים של המצרים.
של
הבני
ישראל.
אני מבין של המצרים לא ישחו אותם, לא?
לא, שבני ישראל יצאו ממצרים, שלא ידעו שהמצרים לא ידעו איפה בני ישראל, אז הכלבים אפילו לא...
ככה אתה לומד.
טוב,
שמה?
לא,
ביציאה. מה?
הם מוציאו גם את הבכורות מהבתים.
טוב, מה שהכלבים מקבלים שכר על זה. בכל אופן, זאת תופעה לכשעצמה, הנושא הזה של קשר בין בעלי חיים לבני אדם. אבל בין כלב לכלב, וכל הקשרים הם נורא נורא אינסטינקטיביים, אין שם קשרים. הקשרים שלנו הם נראים נפשיים, כי אנחנו קולטים אותם בשפה שאנחנו מתקשרים בין בני אדם. אבל אצלם זה לא נפשי, זה הכל, הכל מאוד מאוד... אז עכשיו, אז אני אומר, זה שהרי שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת תירת אמך. הקשר בין אב, בין ילד להורים שלו, זה לא קשר בשביל שיהיה מישהו שיגדל אותו ולא ייזרק לרחוב. זה קשר אמיתי שהקדוש ברוך הוא יצר, שהילד הזה צריך להתפתח בקשר הנפשי והנשמתי עם ההורים שלו. וזה קשר אמיתי, לא בחינם, ההורים האלה ילדו את הילד, והם צריכים להביא לו, אב לבנים יודיע עמיתך, והודעתם לבניך, והגדת לבינך, האבא הזה צריך למסור את אמונת ישראל לבן שלו, וכן הלאה. יש פה מערכת אמיתית. אז אולי הרעיון שאתה אומר, רעיון מאוד יפה, אתה אומר, זה שהוא יכול לתקשר עם הסביבה, זה כבר קשר שחייב להיות לו זיקה עם השכל, זה לא קשר מקרי לחלוטי. טוב, שני התירוצים ששמענו פה תירוצים מאוד יפים, עזרתי לי מאוד. בואו נמשיך הלאה. וכפי התגדלו, ילך השכל הלוך וחזק בכל אחד כפי ענייניו, ועל כל פנים לא יסור החומריות ממשול בו ומעטות אותו אל ענייניו, אלא שאם יגדל בחוכמתו וילמד בה ויתחזק בדרכיה, הנה יתאמץ לכבוש את טיבו, ולא ישלח רסן תאוותיו מידו, ויתעצן הלכת בהליכות השכל. אז הוא אומר, הרמח"ל מתאר את המלחמה הגדולה שיש לכל ילד שמתגדל. למה? כי כמו שהמשנה במסכת סוטה אומרת, הרבה ילדות עושה. הבעיה הכי קשה של המין האנושי, אתם יודעים מה היא? ילדות. קטנות. מה זה האסון הזה שאדם מאבד חמישית מהחיים בערך לזמן הילדות, שהשכל שלו לא התפתח, והוא עושה את כל השטויות, כל הטעויות קורות אז, כל הנטיות שאדם נוטה לשקר ולכל מיני דברים לא אמיתיים, הכל קורה ברגע הלא מבוסס הזה שנקרא מצב הקטנות. הרבה ילדות עושה. ככה ככה אומרים לאישה שרוצים לפייס אותה שתודה, אז אומרים לה, את לא חייבת להיות כל כך אשמה, ילדות עושה, ילדות הייתה בך, היית כנראה צעירה וטיפשה, והילדות אשמה, זה לא את אשמה, עד כדי כך הצרה שנקראת ילדות. כמה אנחנו שמחים שאדם מתגדל, אנחנו שמחים שאדם מגיע בר מצווה, על מה שמחים? שהוא זכה לגדלות, הוא יכול עכשיו להיות בר דעת, עד עכשיו שלטה בו הקטנות, ועכשיו מתחילה לגעת בו הגדלות, הוא יכול להיות שייך לעניינים גדולים. שימו לב, גדלות זה לא אדם שהגוף שלו גדל, יש ילדים בגיל 10 כבר מפותחים מאוד, זה לא גדלות של הגוף, זה גדלות הכלי, יכולת להתקשר עם רעיון גדול שהוא שייך אל הערך שנקרא גדול, הכל הגדול. יש לנו עניין אלוקי שנקרא הנהגת לך השם הגדולה, והאדם מסוגל להזדהות איתה בגיל מסוים שהוא מקבל את הכלים אליה. אז כך הוא מתאר לנו את רמת ההתפתחות. עכשיו הוא אומר, שימו לב, רמח"ל כאן הולך בצורה של משל ונמשל. בהתחלה הוא אומר, נכון, כל אדם שיסתכל, בלא משנה בפיליפינים או בקרפטים, לא משנה, כל מי שאתה רואה בעולם, תראה ילד גדל, תראה את ההתפתחות הזאת. תראה אותו, תסתכל, תראה ילד עד גיל כזה בקופת טיפת חלב, בכל מקום בעולם יעשו טבלה ויכתבו. בגיל הזה התחיל להגיד אבא בא. בגיל הזה התחיל לזחול הרגליים, בגיל הזה התחיל לעמד על הרגליים, בגיל הזה התחיל זה, ופתאום בגיל 9 הוא יכול כבר לעבור את הכביש לבד, אומרת הרשות לבטיחות בדרכים. מה קרה בגיל 9? חכמים אומרים, יודעים מה שחכמים קוראים לזה? ראוי לבייה. חכמים רואים בגיל 9, רואים כבר שחלה בו איזה גדלות, אז הם רואים את זה עובר את הכביש לבד. איך הם כיוונו לזה אני לא יודע, אבל בכל אופן יש, הם רואים איזושהי התפתחות של דעת שחלה בבן אדם, שהוא כבר נהיה יותר גדול, שייך אל הגדלות. וזה רואים בכל העולם כולו. מה זה? זה מוכרח. אלא שכל החומרת הגמרא, כל אחד לפום חורפי. זה לא חייב להגיע ברגע מסוים, זה סביב אותו מקום, ויש מקדים ויש מאחר. אז הרי גם בגיל בר מצווה, זה לא ברור, אם אין לו סימני גדלות הוא לא נקרא גדול. אתם יודעים את זה שעל פי התורה ילד שהגיע לבר מצווה לא יכול להוציא תרבים ידי חובתם אם הוא לא, אם אין לו סימני גדלות. אז בדאורייתא, בדי רבנה אנחנו סומכים על חזקה, בדאורייתא אנחנו לא סומכים על חזקה, ועד שלא יודעים אז אסור לתת לו לזמן, ואסור לתת לו לכל דבר שמוציא תרבים ידי חובתו. בזימון שלנו, אני לא יודע, הזימון שלנו זה לא זימון של התימנים, זימון יש שיטות שגם זה זימון, אסור להגיד שלא. אבל הזימון של התימנים לכולי על מה זה זימון. זימון שמוצאים את הרבים מדי חובתם. נוהגים אצלכם כך?
יש שקורא את כל הברכה.
כל הברכה, כל ברכת המזון שותקים, מאזינים.
אשכנזים יש מנהג שקורא את הברכה הראשונה.
יש כזה מנהג, כן, אבל גם זה משום מה לא כל כך נשאר ממנו.
כתוב שזה שיקרא, כל אחד
יקרא שזה. מה זה? טוב, אשכנזים חששו שהאנשים לא מתכוונים לצאת, שלא מקשיבים. טוב, לא ניכנס לשאלה הזו. עכשיו הוא אומר, שימו לב, אחרי שראינו את התמונה המשלית החיצונית שרואים בהתפתחות המין האנושי, הוא אומר, זה אולם תוכיות העניינים האלה. אם תרצה להבין מה הנמשל של הצלם אלוקים הזה, למה אנחנו רואים את המין היחיד בעולם שהוא, אתם מכירים עוד מין בעולם של כזו התפתחות? איפה יש עוד מין אחד בעולם? יש בעולם מיליוני סוגי בעלי חיים בכל המינים והסוגים. אתם מכירים עוד מין שעובר כזו התפתחות של קטנות, גדלות בכל כך הרבה שלבים? אין דבר כזה בעולם. אפילו אצל בעלי חיים שבאופן פיזי, כיוון שהם נולדו מאימם קטנים, הם צריכים להתפתח עד שמגיעים לקומה שלהם, שבדרך כלל זה לוקח תקופה מאוד קצרה יחסית, מבחינת האינטליגנציה שלהם, אין שינוי בין היום הראשון ליום האחרון, אלא אם כן, אולי הם רוכשים לפעמים מיומנות סביבתית, אבל הם לא, אין שום התפתחות. הכל כמו שחזל אומרים שור בן יומו קרוי שור, כי זה גדרו. אז הוא אומר, מה תוכיות העניינים? למה המין האנושי באמת יש בו? תוכיות העניינים האלה שאנו רואים, הנה הוא שבמציאות החומר ועצמותו נמצא החירות והחושך בטבע. אנחנו הרי מורכבים מחומר ונשמה, והחומר הוא באמת בטבעו חשוך, והוא מציאות רחוק מאוד ואופקי למשהו העניין באמת לקרבים אל הקל יתברך שמו ומדבקים בקדושתו. והנשמה עצמה, אף על פי שבעצמה היא זכה ועליונה, הנה היא כנסה בגוף החומרי והסתבכה בו, נמצאת גרושה ותחויה מעניינה הטבעי אל עניין אופקי לו, וכבושה בו בכוח מכריח. לא תוכל לצאת ממנו אם כן תתאמץ בכוח חזק מן הכוח המכריחה.
יש כזאת אפשרות בה?
מה זה?
שמה שיש אפשרות בה.
כן? מה האפשרות? איזה אידיאל אתה מתכוון? למה?
לא, שמה שיש, יש לה אופציה להיות...
מה להיות?
לצאת מהגוף.
לא לצאת.
כוח הקודש?
מן הכוח המכריחה, הכוונה היא לשלוט. שהגוף ישלוט והנשמה תשלוט והגוף יהיה נשלט. לא מתבטל אלא נשלט, שהוא יהיה תפל לעניינה. מה זה? עוד מעט נראה. אני צריך להגדיר את זה, מה אפשרי ולמה אנחנו מצפים. מה בעולם הזה, בא בימות המשיח, מה בעולם הבא. נבנה את המערכת בעזרת השם. חייב להיות אבל שיש זיקה בין כל המצבים. לא יכול להיות שיש נתק בין המצבים, חייב שכל מצב הוא מקדם למצב הבא. אז יוצא לנו כך, שכל התהליכים האלה שהמין האנושי עובר, זה תהליכים בעצם עד כמה הנשמה הולכת וגוברת על החומר. בגלל חטא אדם הראשון באמת, שימו לב, לפני חטא אדם הראשון לא היה כזה מציאות של קטנות. אין קטנות לפני חטא אדם הראשון. הוא נולד בקומה שלמה, כמו גיל 20 ומעלה, שאדם עומד על קומתו השלמה, משם הוא יכול היה לעלות אילויים על גבי אילויים, אבל הקומה שלו שלמה. ואחרי חטא אדם הראשון, החומר גבר, וכעת צריכים להתחיל את הכל מאפס, מתחילים ממצב לאט לאט, שלב אחרי שלב, הדת הולכת וחלה על הבן אדם, עד שהוא מגיע בסוף לגיל, בהתחלה הוא עדיין דבוק באוריו, הוא יונק, ואחר כך לאט לאט הוא נגמל מעיניקה, הופך להיות, מתחיל מגיל שנתיים ועלה, מתחיל הדת לחול בו, שלב הראשון מסתיים בגיל 13, כמה וכמה שלבים, ואחר כך הוא נעשה בר דעת, הוא רק יכול לקבל, זה לא אומר, קיבלת את הכלים, זה לא אומר שבגיל 13 הוא הופך להיות פתאום בר דעת ומשכיל. עכשיו אתה יש לך כלים, תלוי אם תבנה אותה, ואז בגיל 15 מקבל עוד שלב, 18 עוד שלב, 20 עוד שלב, ואז הוא מגיע לקומה שלמה, ואז הוא מתחיל להכפיל את עצמו, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה וכן הלאה. הקומה מתחילה להיות, להכפיל את כל הקומה כולה, כל הסירייה. אז כל זה זה מבנה אמיתי, אבל הרעיון הכולל הוא כמה הנשמה חלה על הגוף. עכשיו שימו לב, כשהנשמה חלה על הגוף, איך אתם רואים את זה? זה נטל?
לא
הגיוני. רגע.
זה עבר טוב.
זה רעיון שנושא אותו. מה זה נקרא אדם גדול? אדם גדול אמרנו זה לא גדול בכמות, אלא שייך לעניין גדול, מזוהה עם עניין גדול, אידיאליסט. זה נקרא גדול, אידיאליסט אמיתי ששייך לרעיון שלא חולף אלא רעיון מוחלט. זה נקרא אידיאל. אידיאל, אידיאל יחסי הוא לא אידיאל.
פירוש אידיאל יחסי.
אני אידיאליסט לארגן טיולים לחבר'ה, זה אידיאל. יפה מאוד, הוא דואג לו. אפשר להגיד שהוא יותר טוב ממישהו אחר שחושב על עוד מישהו חוץ ממנו, פרץ איזה מחסום אישי שלו, אבל אין כאן רעיון שיישא אותו באמת. במקרה הוא ליקודניק, הוא אידיאליסט. איזה אידיאל יכול להיות לו?
כמו עד כדורגל.
מה?
כמו עד
כדורגל.
מפלגה. יום אחד היא תהיה כך, מחר היא תהיה אחרת. סיפרתי לכם, אני רק חייתי ללמוד קצת מוסר, סיפרתי לכם על אריק שרון, סיפרתי לכם בשבוע שעבר. זה עצוב מאוד, אנשים שאנחנו הרצנו והאמנו שהם אידיאליסטים, ומאוד מהר, מאוד, לא מאוד מהר, באיחור גדול גילינו שלא יכול להיות אידיאליסטיות אמיתית וחילוניות לעולם לא תלך בכפיפה אחת. לא יכול להיות דבר כזה, אין כזו מציאות, אל תאמינו לאף אחד, לא יכול להיות דבר כזה. מי שלא מחובר לאידיאל המוחלט, אין אידיאלים חלקיים, זה לעולם לא יהיה, זה תמיד ישתנה ותמיד יאכזב. כן.
הרב דיבר על נקודה שהשכל לא, הוא כאילו, הגוף מונע מתוך הבנה של השכל, לא מתוך שהוא כפוך. לא שהגוף הוא כפוך תחת השכל, זאת אומרת, זה בא מתוך הבנה, זה לא בא מתוך, אם הרב יכול להסביר שוב את מה השליטה פה שהשמה עלינו.
רגע, אז האמת היא כזאת שאתה, זה שייך לפתרון אחידה. מתי אנחנו רואים פה את המסגרת הכללית, שאנחנו מבינים שהגוף לאט לאט הולך ונעשה נשלט מכוח הנשמה שהולכת ושורה עליו שלב אחרי שלב, כמובן כמה שהוא ייתן למקום, כאדם יכול להתעלם מהביקור הזה מאוד מאוד, לוותר עליו, ויכול להישאר. אמרתי לכם פעם, תראו את התופעה, אנשים גדלים, ואנחנו רואים בהתחלה, בגיל 9 מגיע, עובר את הכביש לבד, בגיל 13 כבר קונים לו אופניים חשמליות, בגיל 17 קונים לו אופנוע, ואז מה שקורה, שהוא, כל הזהירות שהוא כל כך חיכינו להורים, כל כך חיכו כל כך הרבה שנים שעלה שיעבור את הכביש לבד, פתאום זה הופך לרועץ והוא עורד את עצמו בידיים. מה הולך פה? איפה היגיון? לאיפה נעלם השכל? לא חידה? חיכינו, 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 עד שבסוף אפשר לסמוך עליך, ופתאום אתה לקחת ואותו כוח הפך לרועץ והורג את עצמך בידיים. אתה עושה שטויות שילד בן 10 לא יעשה. איזה היגיון זה? הגעת לגיל 17 ואתה עכשיו עושה דברים יותר מסוכנים מילד קטן שאפשר להשאיר אותו בבית עם גפרורים? מה הולך פה? מה אתם אומרים? מה פתרון אחידה?
חומריות גוברת בו.
מה?
חומריות גוברה בו.
יפה. בעצם כיוון שהשכל התפתח עד גבול נורא מסוים בבסיס, אבל כיוון שהוא לא הגביר את השכל והחומר גבר בו מנגד, והוא אומר לו אין לך בשביל מה, אין לך משמעות בחיים, אין לך בשביל מה לחיות, מה תעשה עם הזהירות שלך? מה יהיה לך שתשמור על הזהירות? אמרתי לכם פעם, מישהו אמר לי, אמרתי לו אל תעשה, הוא אומר לי בלי סיגריות עוד יפרי למות עכשיו, מה פעם לך שנחיות קצת? כל מה שנשאר הוא לחיות זה בשביל להשן סיגריות, אז מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר, מה שנשאר לי לחיות זה לעשות הוואנטה לחבר'ה, אז מה אתה רוצה? ניקח סיכון. הם מבינים את האסון. אז בעצם הוא התפתח, אבל לא התפתח מנגד שום משמעות, השכל לא קיבל שום צורה, אז בסוף אותו כוח הולך רגרסיה והורג אותו. זה בדיוק מה שקורה לעולם. אז בקיצור, למדנו פה את ההתפתחות של השכל בחיצוניות, בפנימיות, רואים שהמין האנושי הוא מיועד לגדלות, ולכן כל התהליכים שאנחנו עוברים הם מיוחדים רק לנו. ועכשיו אנחנו עדיין בדרך לפתרון אחידה, איך בסוף, מה שאתה שאלת, איך זה בסוף ייראה? איך ייראה אדם שהנשמה חלה בו, הגוף שלו נשאר גוף תקין, בריא, שמח, והנשמה ממש ממלא אותו, ואין איגוד בין שני הדברים, אלא אחד משלים את השני. זה הדבר שהרמח"ל יסביר בעוד ד', אבל נשמור את זה בעזרת השם לשבוע הזה.
תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.